שלום וברכה, בוקר טוב וחודש טוב ומבורך. היום יום שני, א' בשבט תפשין סמכתת, עלו גם ראש חודש, שיהיו בשורות טובות. זה ראשי תיבות שבט, לרפואת
רות נעמי בת
דבורה, ושאר כל חולה עמו ישראל, ולהצלחת חיים להצלחת מיכאל חיים יונתן בן רונית שמחה, שהיום צונח. לרפואת איתמר רפאל בן מרגלית. טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במבוא לתפילה, ואנחנו הגענו, אם אני זוכר טוב, אל ברכות הבקשה. כן, בבקשה. אתה אומר שיש באתה קדוש, יש גורסים כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ויש שלא גורסים את זה. כי זה רק פירוש בעצם. וקדושים בכל יום וחסל. למה יהיה לו חסל? כי אל מלך גדול וקדוש אתה. גדול, כוונה מתגלה, קדוש, הכוונה נבדל. אז לכן זה בעצם חזרה על מה? מתגלה, כן, גדול זה מתגלה, קדוש זה נבדל. גם כן הסיומת, האל הקדוש או המלך הקדוש, גם היא דו משמעית, כן? המלך קרוב, האל מופשט. עכשיו, אם כן, סיימנו את החטיבה הראשונה, שהיא שלושת הברכות הראשונות, נכון? שלושת הברכות הראשונות, בעצם הם כמין מבוא, הם כמין שבח. אומרת הגמרא, מדוע משבחים לפני שמבקשים? כי זה לא יפה לבקש בלי לשבח. למה מודים אחרי הבקשה? כי זה לא יפה לקבל בלי להודות. מכאן אתה למד שמהו החלק העיקרי של התפילה? הבקשות. זה עניינה של התפילה, זה לבקש. לא לשבח או להודות, אלא לבקש. כן.
למה מי שלא מתכוון ברכה ראשונה לא יצא? סופיות מי שמתכוון ברכות
אמצעיות? לפי זה, מובן מדוע מי שלא התכוון לברכה ראשונה לא יצא. שהרי בברכה ראשונה הוא יודע לפני מי הוא מתפלל. מובן? טוב. אם כן, הברכות האמצעיות הן העיקר. כמה ברכות אמצעיות יש? 12 שהם 13, עם ברכת המילים, כנגד שבטי ישראל. אם הברכה הראשונה היא של אברהם, השנייה של יצחק והשלישית של יעקב, אז יש לכם 12 שבטים, שהם 13 שבטים, באמצע. מובן? בגלל ברכת המינים, שנוספה מאוחר יותר. כמו שתפילת 18, יש בת 19 ברכות. כן? בסדר? אז מה הם הברכות האחרונות? כנגד משה, אהרון ודוד, נכון? או כנגד יוסף, איך שתרצו. ובכן, הברכה הראשונה, יש גם סדר לברכות. מתחילים מן הדעת, אחר כך תשובה וכו' וכו'. יש היגיון פנימי לסדר הזה, עד כדי כך, שהגמרא אומרת שמי שלא אמר את הברכות לפי הסדר, הפוסקים אמרו את זה בעצם, שמי שלא אמר את הברכות לפי הסדר, לא יצא ידי חובתו. מדוע? בגלל שלסדר הזה יש טעם. למרות שייתכן שבימי בית שני, הסדר לא היה מבורר כלל וכלל. הרי כתוב ש18 ברכות, תיקן אותם שמעון הפקולי, ביבנה על הסדר. מה פירוש הדבר שהוא תיקן על הסדר? שהוא תיקן את הסדר שלהם. זאת אומרת שלפני שמעון הפקולי, היה בלגן. כל אחד אמר מה שהוא רצה. כלומר, שלוש ברכות ראשונות, שלוש ברכות אחרונות, אבל באמצע כל אחד אמר מה בראש שלו. וזה משום שבזמן שבית המקדש קיים, עדיין סומכים במידה מסוימת על האינטואיציה של המתפלל. אבל משעה שחרב המקדש, האינטואיציות האלה נעלמות, לכן צריך לסדר את הנפש הישראלית. שואת הגמרא, מה זאת אומרת? וכי זה לא אנשי כנסת הגדולה שתקנו? אומרת הגמרא, יסדום, שחחום וחזרו ויסדום. כלומר, בהתחלה אנשי כנסת הגדולה כן תקנו לפי הסדר, נשכח הסדר והוחזר. תמוה מאוד, נכון? מה זאת אומרת שהזוגות, יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, לא ידעו להתפלל, כן? שמעון בן שטח ויהודה בן טבעי, הם לא ידעו. עד שבא שמעון הפקולי, באמת. שכנע?
לא, כלומר שהשכחה הזאת...
אז יש פה איזה כוונה מאחורי הדברים. פשוט מאוד, אנשי כנסת הגדולה, מתי הם פעלו?
בן ובן.
בתחילת, כלומר, בתחילת מלכות פרס. אז פעלו אנשי כנסת הגדולה. חלק מהתקופה שלהם זה התקופה של לפני המקדש, והם המשיכו לפעול אחרי שהמקדש השני נבנה. זאת אומרת, בזמן הגלות אמרנו, כן צריך להקפיד על הסדר. אז בהתחלה הם סידרו, כי עוד לא היו בגלות. נבנה המקדש, הסדר הפסיק להיות חשוב, ולכן בימי שמעון הפקולי צריך להחזיר אותו. מובן? עכשיו זה יותר ברור. עכשיו הייתי רוצה לה... כן. על מה? כן. אולי נזכיר קצת ככה. נעשה ציור כדי שיהיה ברור בדיוק על מה מדובר, מבחינת ציר הזמן. הקו הזה הוא ציור סכמטי ולא כל כך אסתטי של ציר הזמן. אנחנו נפנה מימין לשמאל, כאן העבר, כאן העתיד. כאן חורבן בית ראשון. כאן 51 שנה, זה מלכות בבל. כאן 19 שנה, אתם רואים שזה לא פרופורציונלי, מלכות פרס לפני הבית. כאן בניין בית שני. כאן מלכות פרס בפני הבית. עד כאן ברור? זה וזה ביחד, זה נקרא גלות בבל, וזה 70 שנה. עכשיו ברור? כלומר, גלות בבל מסתרעת בחלקה על מלכות פרס, ומלכות פרס יש גם לפני הבית וגם בפני הבית. עד כאן ברור? איפה פעלו אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה פועלים בזמן מלכות פרס, עד אלכסנדר מוקדון. בסדר? זה אנקהג, כלומר אנשי כנסת הגדולה.
איפה הם פעלו?
בארץ ישראל, מה זאת אומרת? מה? הם היו סופר סנהדרין. לכן הוא פעל בארץ ישראל.
בארץ ישראל, אבל הוא היה בגולה.
לא, הוא עלה, ירד. ככה אומרים חז"ל. איש יהודי היה בשושן הבירה. תסתכל בספר עזרא. בספר עזרא יש רשימה של אנשי כנסת הגדולה. אחד מהם קוראים לו מרדכי בלשן. ולפי חלק מהדעות, אותו מרדכי בלשן, הוא מרדכי שבשושן הבירה. איך הוא יכול להיות בן עולה בבל וגם בשושן? אלא מכאן שעלה וירד. אם עלה, איך ירד? אלא הוא ירד בגלל שהיה צריך לטפל בענייני היישוב, להשתדל בפני מלכות פרס.
אני הבנתי פירוש, הוא היה בסוף החורבן, גלה, ירח ימים, וחזר.
טוב, אז יש פירושים שונים, אבל זה לא פשט הכתובים. כלומר, אם אנחנו אומרים שאותו מרדכי שעולה עם עזרה, שעולה עם זרובבל בעצם, עולה עם זרובבל, לא עם עזרה, הוא מרדכי הלאומי שבשושן הבירה, אז אתה חייב להגיד שהוא עלה וחזר. זה שעלה או זה שירד? כן, זו השאלה. בוקר טוב, גברת מועלם. כן.
מי
פעל
בין חורבן בית ראשון לבין תפילת משכן הכנסת הגדולה?
אתה שואל מי פעל בין חורבן בית ראשון למלכות פרס? אתה רוצה לשאול, לתת תשובה? מה? נתת הצעה. הצעת שזה יהיה הנביאים. אכן כן, כי דבריך כן הוא. הנביאים הנהיגו את העם. מי הם הנביאים? ירמיהו במצרים, יחזקאל ודניאל בבבל. בסדר? אז איפה היינו? כן. כן, אז זה באמת מבויש שהיה בלגן, חזר, זאת אומרת, זה שבחלק הראשון של פעילותם של אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו את הברכות על הסדר, ואחר כך הפסיקו. כן? הפסיקו וחזר הסדר בימי שמעון הפקולי. אני מנצל את ההזדמנות כדי לבקש בכל לשון של בקשה, שכל אחד ירשום את שמו ברשימה של היום הורים ליד החדר של דני. מי שמעוניין שההורים שלו יגיעו, מי שלא מעוניין שישלחו מכתב אל ההורים שלו, שגם יכתוב שהוא לא רוצה. שנדע כיצד להתארגן, זה מתחיל להיות דחוף, כי זה ביום שני שבוע הבא. הבנת? טוב. ובכן, אנחנו יכולים עכשיו לגשת אל הברכה הראשונה של ברכות הבקשה. איך פותחת הברכה הראשונה? אגב, אולי עוד הערה אחרונה. למה זה כזה חשוב הבקשות?
שהתפילה זה למלא את החוסר.
כי זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא שהוא מתעניין בדברים הקטנים. כלומר, זה שאתה מבקש את ההרמוניה של כל העולמות, הסדר הקוסמי וכו' וכו'. איך לומר, תפילה כזאת היא מובנת מאליה. החידוש של התפילה היהודית זה שאתה בא לבקש גם על ציפורן שהתעקמה.
אבל לפי המשנה, כשאומרת שכל העולם נברא בשבילי, זה לא כזה דבר קטן. הרי כל ההרמוניה הקוסמית, אם היא לא שייכת
אליי,
זה לא חושב בשום דבר.
אז אתה אומר, כיוון שכל העולם נברא בשבילי, יוצא לפי זה שהדבר הקטן הוא לא קטן. אני מסכים איתך. כן. אז איפה היינו? אגב, זה גם מסביר מה שכתוב במסכת מנחות, שהחכמי אתונה שאלו את רבי יהושע בן חנניה, איפה המרכז של העולם? למה הוא ענה להם? תפס את האצבע ואמר זה פה. אמרו לו תוכיח. אמר להם אין בעיה, תביאו חבלים ותמדידו מכאן ועד סוף העולם ומכאן ועד סוף העולם. תראו שזה באמצע. מה הוא רצה לומר בזה? לא, שהמרכז של העולם הוא בכל מקום. לא שרירותי. יש מרכז לעולם. והמרכז של העולם זה אני. כן? אתה תראה אותו אין אחרת. אתה טוען שהמרכז של העולם זה אתה. אבל זה לא נכון, כי חז"ל אמרו שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. אז אני צודק. טוב, הברכה הראשונה של הבקשות היא פותחת בנוסח מאוד משונה. היא אומרת, אתה חונה לאדם דעת ובלמד לאנוש בינה. המשפט כזה, זה שבח או בקשה? זה שבח. אתה חונה לאדם דעת ובלמד לאנוש בינה.
בבקשה.
איזה משפט אני אמרתי עכשיו? אני אמרתי וחוננו, או אמרתי אתה חונן לאדם דעת? המשפט, אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה, הוא שבח. הוא לא בקשה. ואז נשאלת השאלה, איך ברכת בקשה פותחת בשבח? שבחים כבר אמרנו מקודם. הגיע הזמן לבקש, תבקש. מה אתה אומר וחוננו מאיתך אחר כך? תתחיל, חוננו. אי אפשר להגיד, חוננו בהבינה. למשל בברכת רפאנו. פותחים על המקום, רפאנו. לא אומרים, אתה רופא כל בשר, רפאנו. אלא שיש כנראה בברכת חונן הדעת צורך בשבח מקדים. מדוע? בגלל שכדי לבקש דעת, אני צריך כבר להיות עם דעת. אני לא יכול לבקש דעת אם אין לי דעת. אז עצם בקשתי את הדעת, מניחה שיש כבר דעת מינימלית שניתנה לי לבקש את הדעת. למה צריך דעת כדי להתפלל? כי להתפלל, אני בא להתפלל על מה שחסר. אני צריך להיות מודע למה שחסר.
זה עבודת הרגש, לא
אמרנו. עבודת הרגש על מה? על איזה נושא? זה כן, אבל, אם, אבל מה אני בא לבקש עכשיו, באופן רגשי מאוד, מה אני בא לבקש? דעת? אז זה סימן שיש לי כבר הבחנה שהדעת חסרה לי. אבל כוח ההבחנה זה כבר דעת. זאת אומרת שאם אני לא אשבח על הדעת שכבר קיימת, יש בזה איזושהי כפיות טובה, איזשהו גידוף אפילו. איך אתה מבקש דעת? וכי לא שמת לב שיש לך כבר. לכן אנחנו קודם כל מודים על הדעת שקיימת, ואחר כך מבקשים תוספת. מה?
אני מאוד מכך שמעשה בברכות, אנחנו מקיפים את כל הצרכים שלנו.
אתה צודק. אנחנו רואים בברכות שאנחנו מקיפים את כל הצרכים שלנו. בסדר? אגב, אני מנצל את ההזדמנות כדי להזכיר. במוצאי שבת פרשת בשלח, כל מי שהיה במערכה בעזה ובסביבותיה, מתבקש להגיע למכון, עושים סעודת הודיה. ולא להגיד, לא, מה פתאום, מי אני, מה אני, זה נכון, אתה שום דבר, אבל זה לא בשבילך, זה בשביל הקדוש ברוך הוא. כולם, כולל כולם, מגיעים מוצאי שבת בשלח למכון, לא רק אתם תהיו, גם התלמידים האחרים שלא היו במערכה, יבואו להשתתף בהודעה לשם. כן, בבקשה. נוזם. כן, אבל אני שואל אותך, מדוע ברפאינו אתה לא אומר את זה? מדוע ברפאינו אתה פותח על המקום ברפאינו, ואתה לא אומר, אתה רופא כל בשר, רפאינו. כלומר, מדוע אתה לא פותח בשבח? דווקא בדעת אתה פותח ולא ברפאינו. מה הסיבה שאני אמרתי?
לא,
גם
ברפאינו אתה יכול להגיד את
זה. מה?
אתה יכול להגיד את זה שאני מתפעל, אני בריא.
לא, אדם יכול להתפלל כשהוא חולה. אדם מתפלל על רפואה. לא, אתה אומר שכל הזמן שאדם חי, זה נקרא שהוא בריא. זה לא נכון. כי אדם חי דווקא הוא בדרך כלל חולה. ברמה זאת או אחרת. כן. כמו שהיו אומרים, כמו שרב שלמה זלמן לאוירבך פעם אמר, אני חושב קצת בבדיחות הדעת, לגבי תעניות של נשים בירושלים. הוא אומר שבירושלים, בצעירותו, הוא לא זוכר שאישה הייתה מתענה. למה? בגלל שהיא הייתה או ילדה קטנה, או בהיריון, או מנקת, או זקנה, ואם לא, סתם חולה. כן. טוב, בואו נתחיל עוד פעם. אתה חונן לאדם דעת. מה המשמעות של חונן?
חינם.
חינם, כן? חונן זה חינם. כלומר, יש נקודת מוצא ראשונית שיש לי קצת דעת, והדעת הזאת ניתנה במתנה. אפשר אפילו להגיד כך, אתה חונן לאדם דעת, אם אין לך דעת אתה לא אדם. כלומר, ההגדרה של האדם זה היותו בעל דעת. אין דעת זה לא אדם. כתוב, אתה חונן לאדם דעת. היית צריך להגיד, אתה חונן דעת. אבל למה צריך להדגיש פה את היותי אדם? כן? וכי אתה אומר, רופא אדם אתה? כשאתה מדבר על רופא חולים, מתיר אסורים. אתה לא אומר, אתה רופא אדם חולה, או אתה מתיר אדם אסור. ההדגשה של המילה אדם, כלומר, הצורך להביא את המילה אדם, מגלה לנו שזה שייך להגדרה של האדם. אגב, זה מסביר מדוע אדם, הראשון, כל כך רצה דעת. כי הוא רצה להשלים את האדמיות שלו. לכן, הוא אכל מעץ הדעת.
מה, לא היה לו בהתחלה?
היה לו קצת דעת, הוא רצה יותר. הוא צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. כי אתה חונן אדם דעת. מה רצה אנוש? הוא רצה בינה. איך היה חסר לו בינה? אתה חונן אדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. כן. מה פירוש המילה דעת? דעת פירושו הפנמה. הפנמה. מה? נכון, כלומר שאדם מסוגל להתחבר אל ידיעה באופן שהיא מאוחדת איתו. זה נקרא דעת. מה? יש כל מיני ידיעות שעוברות לנו בראש, אבל הן לא דעת, בגלל שהן עוד לא הפכו להיות חלק אינטגרלי שלנו. למשל, כשאני מסביר לך משהו בשיעור, ואתה אומר, זה עוד לא נכנס. כלומר, יש ידיעה, אבל זה עוד לא דעת. לא, כי אתה שמעת מה שאני אמרתי. אתה שמעת מה שאני אמרתי, אולי אפילו הבנת את המהלך, אבל זה עוד לא חלק ממך. יש שלב שבו הדבר הופך להיות חלק אינטגרלי של האישיות שלך. זה נכון דעת.
זה הופך להיות לחלק אינטגרלי של האישיות שלי, אני לא יכול לעשות משהו בניגוד לדבר הזה.
נכון. ברגע שאדם יש לו דעת, הוא לא יכול להתנגד. כן. מה הבעיה?
יוצא לכאורה שכל דבר שאני לומד, ואם אני עושה משהו, איך אדם יכול לעשות עבירה לפי השיטה הזאת?
איך אדם יכול לעשות עבירה?
אדם למד תורה, כן? והוא הפנים אותה, דיין לו דעת. יפה,
יפה. נכון. ברגע שאדם למד, הוא כבר לא יכול לעשות עבירה. כלומר, עיקר ההתמודדות של האדם זה אם ללמוד או לא ללמוד. אומר הרמח"ל וגם אפלטון, אם האדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא מעולם. כמעט. למה? זה כן עובד. כלומר, אתה רואה שיש אנשים שיודעים ובכל זאת חודאים.
אנשים יודעים שהאישון מזיק ומעשנים.
אתה אומר, אנשים יודעים שהאישון מזיק והם בכל זאת מעשנים.
מעשנים עוד.
סימן שהם עוד לא יודעים את זה.
הם לקחו לריאות.
מה?
הם לקחו לריאות.
הם לקחו לריאות, אבל הם עוד לא יודעים. כלומר, אם האדם באמת יודע, הוא לא עושה.
מבינים את זה, לא יודעים.
זהו, מבינים, רק הם לא יודעים. כן, בבקשה, דוד.
אם
זה כאילו בינה? מבין?
שנייה, הרב אמר שאתה חונה לאדם דעת.
נו.
צריך להיות בשונה אם מטיל אסורים, אבל זה יכול להיות שהוא מטיל חיות?
כן.
מה יש להטיל חיה? הוא מתחיל לשחרר את התנועות.
למשל. רגע, שלום לרב. גם כדי לבקש ברכה ופרנסה צריך שיהיה משהו בבטן. אז לכאורה גם בברכת השנים צריך לפתוח בעתה. לא. יכול להיות שהבטן ריקה ואני אבקש פרנסה. האם גם בחונקה שבברכת כהנים משמעותו חינם או שמה חן? אין שום הבדל בין חן לחינם. לאדם דעת ולאנוש בינה. ולפי הסדר, חוכמה, בינה ודעת. למי חוכמה? לשם? לא. החוכמה זה לכל אדם באשר הוא אדם. כן.
השאלה
שאני
שואל
הרבה מלמה, אבל לעניין,
אני חושב.
למה? מישהו שואל על חוכמה בינה ודעת?
לא, זה ששאל לגבי...
מי שיש משהו בבטן?
כן.
מה הבעיה?
כמו שיש משהו בראש. התשובה של הרבה אני לא...
נו, דבר.
צריך להתחיל במשהו. כמו שאדם צריך להתחיל בדעת, אותו דבר צריך שיהיה משהו בבטן.
לא מבין. אם אדם מבקש פרנסה, זה סימן שיש לו כסף? למה? אדם מבקש בריאות.
סליחה, אדם שאין לו מה לאכול, אז הוא לא קיים.
אדם שאין לו מה לאכול, הוא רעב.
ואדם שאין לו דעת?
אדם שאין לו דעת, אז הוא לא מבקש כלום. הוא לא מתפלל.
ואדם שלא אכל מעולם, גם לא יכול להתחיל לבקש. זה בדיוק אותה נקודה.
אדם שלא אכל...
זה צריך לבוא על מצע כלשהו. כל בקשה צריכה לבוא על מצע כלשהו, שלפני זה אי אפשר לבקש. גם באוכל אותו דבר. בברך השנים, גם אותו דבר לכאורה.
הקיום זה לא נקרא פרנסה. זה שיש עצם קיום, אתה רוצה לומר. עצם הקיום, אחר כך מבקשים פרנסה. לא, הדעת שיש לי בהתחלה, והדעת שאני מקבל בתוספת היא אותה דעת. מאותו מין. רק שיש יותר. מה שאין כן, הקיום והפרנסה, אני חושב שזה שני דברים שונים. ככה. כן.
הרבה שהחוכמה זה מיד לכל אדם, אבל גם הרבה אמר לפני זה ש... הדעת זה מה שמייפן לאדם, זאת אומרת, אם לך דעת אתה לא אדם.
לא, 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 לא. אמרתי שהדעת זה מאפיין את האדם באשר הוא אדם, ולא אנוש. כלומר, מה שאין כן החוכמה זה שייך לכל סוגי האנושיות, בין לאדם, בין לאנוש.
בינה.
מה?
אתה נאנוש בינה.
נכון, אז לאדם יש דעת, לאנוש יש בינה. ולכללות המין האנושי, בין אלה שהם אדם, בין אלה שהם אנוש, יש חוכמה.
עכשיו, מה ההבדל?
מה ההבדל? אני עוד לא יודע, כי אני עוד לא הגעתי להמשך. אם הייתי מגיע להמשך, הייתי יכול לענות על זה.
סליחה, אני אבדוק.
מה?
אני לא הבנתי את זה, האנוש שהוא עם הבינה. מה הקשר של אנוש עם בינה דווקא?
מה האנוש רצה? אנוש רצה לכבד את הקדוש ברוך הוא על ידי שהוא עובד עבודה זרה. נכון? אז מה חסר לאנוש? הבחנה. הבחנה בין עבודת השם לעבודת האלילים. הוא צריך בינה. שלום לכבוד הרב. אז לכל חוטא יש את הגנת אי הידיעה בפני משפט יום הדין? אני לא יודע מה זה יש את. לא אומרים את אחרי יש, קודם כל. נכון? לא, באמת. לא אומרים יש את, אין את. לא קיים בעברית. שלום לכבוד הרב. אז לכל חוטא יש, נגיד, הגנת אי הידיעה בפני משפט יום הדין? יש בזה משהו. הרב, אם יודעים, לא חוטאים. ואולי בגלל זה רצה אדם הראשון לאכול מעץ הדעת? יכול להיות, זה דווקא רעיון יפה, אבל זה היה חטא לאכול מעץ הדעת. כן.
אולי אדם מתייחס רק ליהודים.
אתה אומר שאדם מתייחס רק ליהודי. זאת אומרת, אתה רוצה לומר שלגויים אין דעת.
לא, כי העובדה, משה, אברהם אמר לה...
אז אתה רוצה להגיד שבעצם דעת יש רק ליהודי ולא לגוי. אני מבין. כלומר, אתה רוצה לומר שיש סוג מסוים של דעת שהיא מיוחדת לעם ישראל, ולכן זה קרוי על שם אדם, כי אדם זה כינוי לישראל. זה הייתי מקבל את זה, אלמלא שלפני, שאחר כך כתוב מלמד לאנוש. אולי תגיד, כן, אדם זה ישראל, אנוש זה הגויים. אפשר להגיד את זה. טוב. מה? הגויים לא אומרים את התפילה הזאת. נו, אז מה? כלומר, מה זה קשור? אם, לא יודע, הוא מציע שזה נאמר על ישראל, אני יודע. אפשר. טוב, אולי נמשיך. אתה חונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. יש גורסים חוננו, יש גורסים וחוננו.
מה?
אני לא יודע מה יודל. וחוננו, נגיד, לפי הנוסח המקובל, מאיתך. מה זאת אומרת וחוננו מאיתך? תגיד, וחוננו. מה אתה צריך להוסיף את המילה מאיתך? מבין את השאלה שלי? וחוננו, דעה בינה והשכל. מה אתה צריך? וחוננו מאיתך, דעה בינה והשכל. אלא השאלה היא, מה המטרה של החוכמה? נגיד, אני רוצה חוכמה, בשביל מה? בשביל להצליח מבחינה טכנולוגית? בשביל להיות פילוסוף גדול, או כדי לדעת את השם. אז המטרה של החוכמה האמיתית היא חוכמה כדי לדעת מי אתה. לכן וחוננו מאיתך דעה, כלומר אני רוצה לדעת משהו שבא ממך. ואז מכוח זה אני אדע מי אתה. וחוננו מאיתך. שאם לא כן, החוכמה היא חסרת תוחלת. היא עשויה גם להביא את האדם לגאווה. וחוננו מאיתך, דעה, בינה, יש גורסים ובינה, והשכל. מה ההבדל בין בינה לאובינה? לא יודע. אבל יש גורסים דעה, בינה והשכל, יש גורסים דעה ובינה והשכל.
יש גם ודעת, לא?
דעה, בינה ודעת? איך דעה, בינה ודעת?
חוכמה,
בינה ודעת. נו. יש כאלה שאמרו את זה כי הם חושבים שזה מה שהארי אומר. הם חושבים שהארי אומר שצריך לגרוס חוכמה בינה ודעת. הארי לא אמר את זה, אבל חושבים שהארי אומר את זה. ויש הם שהם קראו בשאר הכוונות. אז יצא להם חוכמה בינה ודעת. אבל הנוסח המקורי זה דעה בינה והשכל, אין מה לעשות. ולכן באמת הספרדים והאשכנזים גורסים דעה בינה והשכל. והחסידים ועדות המזרח גורסים חוכמה, בינה ודעת. אז על כל פנים, בואו נראה את כל הנוסחים.
יש מקור אחר
מה?
לנוסחה הזאת במקום אחר?
חוכמה, בינה ודעת?
כן, חוץ מצל הארי.
חוץ מצל הארי, ממה שאומרים שזה אצל הארי? נדמה לי שבפירוש של תלמיד הרמב"ן לתפילה, זה גם כן מובא הדבר הזה, אני לא בטוח.
כן? אפשר לומר
שזה מסתכל. אני לא בטוח. זר לבדוק. מבחינה היסטורית, הנוסח חוכמה, בינה ודעת הוא נוסח מאוחר, שהומצא. כן. אני לא בא להגיד להכניס לגניזה את כל הסידורים, אבל אני רק אומר שהספרדים צריכים לנהוג כנוסח המקורי שהוא דעה, בינה והשכל.
אז לפי זה אין שום זכר לחוכמה בכל הברכה.
נכון.
כי זה מיועד לכל אדם.
לפי הפירוש הזה אין שום זכר לחוכמה. לפי הגרסה, חוכמה, בינה ודעת, יש זכר לחוכמה.
לא, אבל מה הכוונה שלא לא מזכירים את החוכמה
בכלל? אני עוד לא יודע, אני עוד לא הסברתי בכלל את המושגים, אנחנו נראה. אם אנחנו נוכל ללמוד, אם יתנו לי להסביר מה זה דעה, מה זה בינה, מה זה השכל, וגם מה זה חוכמה, בינה ודעת, אז נוכל גם להבין את הנוסחאות. וכוננו מאיתך דעה. מה זה דעה? דעה זה לא דעת. כן, אתה חונן לאדם דעת, לא אתה חונן לאדם דעה. וכוננו מאיתך דעה. דעה זה כמו שאומרים, יש לי דעה. אמונות ודעות. אופיניון. באנגלית. בסדר? מה?
רעיון.
יש לך דעה. יש לו דעה על כל דבר זה. כן? אז יכולנו מאיתך דעה. זאת אומרת, דעה זה היכולת של ההתחברות הראשונית. הרעיון המקורי. ההתחלתי יותר נכון. בסדר? ויכולנו מאיתך כוח ההתוודאות, הדעה. מתוך מה שאני יודע, אני מגיע לבינה. מה?
לא דעה, זה אותו דבר.
דור דעה. כן?
זה היה משובח, מעלה...
כן, ודאי.
לא, הרב אומר, כאילו, זה יש
הגיון. לא.
כאילו, הרב
אמת את זה. ודאי שהמעטתי את זה במילה מסוימת. כלומר, זה ההתחלה ולא ההפנמה. הרי מה נאמר על אותו דור דעה? ולא נתן השם לכם לב לדעת. נכון? ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. זה נאמר בשנת ה-40. אז הוא היה דור דעה, אבל הוא דור דעת. דור דעה במובן הזה של, הוא הדור שמתחיל את המהלך של הדבקות. זה מאוד גדול להיות ראשוני, אבל זה רק ראשוני. בסדר? ולכן, וכוננו מאיתך, דעה, בינה, או ובינה, תלוי לפי הנוסחאות. מה ההבדל בין בינה לאובינה? לא יודע. דעה ובינה, כלומר, מה שאני יודע, אני אחר כך מנתח. המילה בינה היא מילה... נקבית. זה הנקבה של? של? בין. בין. מה זה בין? בין זה לזה. כלומר, זה הכוח של ההבחנה. בינה, הכוח לומר בין. בין זה לזה, והשכל, מה פירוש והשכל? ההצלחה המעשית. והיא דוד לכל דרכיו, משכיל. משכיל, אם כן, שהוא מצליח. מה זה קשור ל... ברכה שקשורה לענייני לימוד, הכוונה לא ההצלחה המעשית, אלא הכוח של התכנון המעשי. כלומר, ההכוונה של הידיעות שלי אל המעשה. זה נקרא השכל. השכל, ההכוונה של הידיעות שלי אל המעשה. כלומר, אני קלטתי משהו, עכשיו מכוח זה אני מתכנן את המעשה. זה נקרא השכל. בניגוד... לפירוש של המילה הזאת בימי הביניים, ששכליות זה משהו אינטלקטואלי. אבל בשפה התנכית, השכל פירושו דווקא משהו שמכוון אל המעשה. למען תשכילו את כל אשר תעשון. נכון? כך כתוב בפרשת כי תבוא.
אז מה זה בכיוון?
השכל תעשו? השכל תעשו זה בסמך שמה. שחל בסמך הכוונה משון שטות, טיפשות, היעדר חוכמה. אבל פה אנחנו מדברים בסין, לא בסמך. יש להניח שבימי קדם היה הבדל בין המפתא של הסין לבין המפתא של הסמך. וההבחנה בין שני המפתאים נשכחה במהלך הדור.
וסין שמאלית וסמך לא מתחלפות?
אז בימינו סין שמאלית וסמך מתחלפות. אבל פעם כנראה שהייתה ההבחנה, כי הרי איך אפשר להבין את ההבדל בין שכל לשכל, בסמך ובסין. זה שתי משמעויות הופכיות זו לזו. כן.
האם לאדם יש דעה התחלתית, או שזה משהו אחד?
ברור שיש משהו, אתה שואל האם יש ידיעה אפריורית בנפש. מי יודע. זה דבר שניסו כל גדולי הפילוסופים לפתור אותו ולא הצליחו. מה היהדות אומרת? לא יודע. נראה לי שהיהדות היא דווקא סובייקטיביסטית, אבל אפשר גם על זה להתווכח. הרב קוק אומר שהיהדות היא סובייקטיביסטית, שהיא סבורה שכל ההכרות הן ייחוסיות סובייקטיביות. כן, איך הוא אומר את זה? היה איזה... הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים בצורה אובייקטיבית.
אם אני איתך, כאלה נגיד איתך, זה כאילו לא הגיוני. כי בסופו של דבר זה החוויה הסובייקטיבית שלי.
מה שאתה אומר, זה שאלה חדשה. רק תראה, איפה איגרות ראייה א'? היה פה א', נעלם. סקנדל. טוב, מה נעשה? לא, תעזוב. מסתדר גם בלי זה. אתה שואל, איך אפשר להגיע לידיעה של השם? הרי זה כאילו לבקש חתיכת אובייקטיביות בתוך נפש סובייקטיבית, נכון? התשובה היא שאומנה מבחינה פילוסופית אין בידינו להגיע לשום ידיעה אובייקטיבית, אבל ריבונו של עולם הוא לא מוגבל על ידינו, והוא יכול להעניק לנו את הידיעה האובייקטיבית. תבין מה שאני אומר? נאמר ככה, איך אמר אברהם לשני מלוויו? ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה. מה זה פה? איפה זה פה?
בעולם,
יפה. כלומר, אתם תישארו בעולם. עם החמור. כלומר, אתם והחמור פחות או יותר אותו הדבר. מה זה האדם? האדם זה חמור מפותח, אבל זה רק חמור. כשם שהחמור הוא חומרי, גם אתם, התפיסה שלכם היא חומרית. דהיינו סובייקטיבית. כלומר, אתם תגיעו למקסימום של הפילוסופיה הקנטיאנית. לא יותר מזה. שבו לכם פה. פה זה בגימטריה כמה? 86 מינוס 1, נכון? שזה ותחסרו מעט מאלוהים. אלוהים זה 86, ותחסרו מעט, כלומר אחד פחות, זה פה, 85. וזה בעצם מה שאומר, כלומר האלוהים של כאן, זה הנאומן שלו, זה מה שהוא מסוגל לקלוט. ואני והנער נלכה עד כה. מה זה כה? 26 מינוס 1. כלומר, אנחנו יכולים להגיע למעלה מהכרה הסובייקטיבית, אבל לא בגלל עצמנו, אלא בגלל שבין השתחווה. ההשתחוויה היא ביטול היש. מכוח זה יכולה להיות ההערה מלמעלה, ואז יש התנוצצות אינטואיטיבית של האובייקטיביות בתוך הנפש. זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים, וכוננו מאיתך. מובן? נראה לי שאתה לא מסכים. טוב, בסדר, יפה. יש לו דעה ולא דעת. טוב, בסדר. אגב, מה פירוש ונשתחווה? מה השורש הדקדוקי של המילה ונשתחווה? שחה, נכון? שין, חת, ה. נכון? אבל אם זה נכון מה שאתה אומר, וככה באמת אם אתה רוצה לעבור את הבגרות, זה מה שאתה צריך לענות. כלומר, אם שאלו אותך מה השורש של ונשתחווה, צריך לענות שין, חת, ה. אבל מצד, אבל יש בעיה, מה עם הוו? מכאן שוינשתחווה זה לא מלשון שחה, אלא זה ההשתפעל של חווה. וחווה היא אם כל חי, דיינו ונשתחווה, נחזור לשורש החיים שלנו. בסדר? טוב. ומכוח זה, ונשובה עליכם, כי זה לא בשבילנו, אלא בשבילכם. בוקר טוב, הרב. האם אנו מבקשים באשרי יושבי ביתך רצון ופותח את ידיך? ואם כן, למה לא מבקשים רצון לפני דעת, לפני אתה חונן? הרי צריך רצון כדי לבקש. תודה. שאלה יפה. אם אנחנו מבקשים דעת, אולי גם נבקש רצון.
מה? איך יודעים מה לרצות? מבקשים רצון...
אם יודעים, אם מבקשים רצון. מה לרצות?
זאת אומרת, זה בא ב...
כי אומרים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי, רצות. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא נותן לכל חי? הוא נותן לו רצות. אז אולי נבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו עוד רצון. שאלה יפה, לא? כן, אבל למה שלא נבקש עוד רצון? כן, הרצון נובע מהבחירה החופשית. אני חושב שאנחנו מבקשים רצון בברכת שמע קולנו. האם כל ברכה, האם כל ברכת בקשה היא כנגד שבט, היא כנגד שבט לפי סדר הולדתם, ראובן דעת, שמעון תשובה וכן הלאה. וכנגד מי ברכת המינים, כנגד דינה, וכנגד בנימין, וכנגד מנשה. אני לא יודע, אני זוכר שבזמנו אני עשיתי איזו הקבלה בין השבטים לבין הברכות, אבל אני לא יכול להגיד לך בוודאות. בוודאי שאני לא יודע כנד מי ברכת המינים. כתוב כאן, וכנד מי. אז, כן, בבקשה.
הוא שאל, למה לא מבקשים רצון? למה לא מתחילים רצון?
ברכת המינים כנגד דינה זה אגב סביר. מה?
הוא שאל, למה לא מתחילים ברכת הרצון?
אה, למה לא מתחילים?
השאלה של הרב הייתה שזה מופיע בשמה קראנו, אבל אם דברנו כל אישה שיש לו סדר.
נכון. אתה צודק. כלומר, אין לי עדיין תשובה טובה לשאלה של פרנק, שהוא שואל מדוע לא מבקשים רצון. אני צריך להשקיע בזה. אולי תמצאו איזו תשובה מספקת, אני אשמח. טוב, על כל פנים, לגבי ברכת המינים, כנראה כנגד דינה, ולגבי השאר צריך לעשות עבודה. לא כל דבר אני יכול לעשות לבד. אין לי זמן. תעזרו לי, תכתבו עבודות, אני אעבור על זה, ניתן לכם ציון. כן, דבר.
אולי זה דעה, בניין השכל, זה יותר עניין שלנו להגיע לרצון. לא רוצה להפעיל אתנו בכפית הרצון, רוצה שהרצון יבוא משהו מאיתנו.
כן, אבל איפה דעה, בינה והשכל זה רצון? דעה, בינה והשכל זה הכרות אינטלקטואליות.
בדיוק, שמשם נוליד רצון, שאנחנו נוליד הרצון מהדעה, בינה והשכל, שנרצה לרצון.
אה, יפה. הנה, רעיון יפה. אתה אומר שדעה, בינה והשכל מולידים רצון, לא סתם רצון לא מבוקר, אלא רצון שלו.
כן.
נכון. אם לא, אז אנחנו נהיה רובוטים. יפה, הסבר יפה, מתקבל על הדעת. כל הכבוד. כן, דוב.
רק להוסיף יותר מן למה שהרב אמר לפני זה, על זה שאם כל אדם היה באמת יודע, אז לא היה אפשר לחטוא. למה לא היה אפשר לחטוא? כי הרצון היה משהו שהוא ברור מאליו.
נו.
הוא אמר לי לבן אדם שהוא לא יכול שלא לרצות את זה כאשר הוא יודע את זה. הדעה היא זה שהוא
יודע את הרצון. כן, יפה. טוב, חולנו מאיתך, דעה ובינה והשכל. אהה. כאילו הוא מבקש ממני לתת שיעור, בקיצור. לא יודע, הנה, הוא שואל כאן, הוא אומר, חולנו מאיתך, דעה ובינה והשכל. זה מה שהוא כותב. טוב. מה? בקיצור, הוא רוצה ממני משהו. טוב. חוננו, הווה חוננו מתך דעה ובינה והשכל. עכשיו, בואו נראה את הביטוי השני. לפי הגרסה המאוחרת, הבנויה על הבנה מסוימת בכתבי האריזה, רוצה להגיד שנוסח תימן בלדי. חוננו מתך דעה ובינה והשכל. יפה. מעניין, נוסח הספרדים זה וחוננו מתך דעה ובינה והשכל. הספרדים שמים שני בבים. אתה אומר, התימנים שמים וו באובינה, אבל לא בחוננו. אשכנזים לא שמים שום וו, לא בחוננו ולא בבינה. היה עוד אפשרות רביעית, שיהיה וו בחוננו, ובלי וו בבינה. אולי? לא, וו בכולם אמרנו. ספרדים שמים שני וווים, תימנים שמים את הוו השנייה, ואשכנזים לא שמים שום וו. אז היה אפשר לעשות וו ראשונה ולא שנייה. זה נוסח רביעי שאני מציע. כן? טוב. יעקב, אביו של זיגמונד פרויד, נתן לבנו במתנה ספר תנך ביום הולדתו ה-35. ובהקדשה כתב לו, קרא בספרי אשר כתבתי, ויבקעו לך מעיינות, דעה, בינה והשכל. יש רק בעיה אחת, הוא מן הסתם כתב את זה בגרמנית. אז כך שאפשר להסביר את זה בכמה אופנים. כן? אני לא יודע. זה נכון שהוא, אצל פרויד התנך הזה היה מאוד משמעותי. היה מאוד חשוב לו התנך שהוא קיבל מאבא שלו, אבל לא יודע. כן. תודה על כל פנים על ההפניה. ובכן, אני חוזר פה לדברים. וכוננו מאיתך, חוכמה בינה ודעת. הנוסח הזה, שהוא כאמור נוסח מאוחר, אבל קיים בחלק מהסידורים, כי המדפיסים אוהבים לעשות שינויים. אז מה זה חוכמה? מה זה בינה? מה זה דעת? נתחיל עם הבינה. בינה, כוח ההבחנה. אני מבדיל בין זה לבין זה. דעת, לפי זה כניגוד לבינה, הדעת זה היכולת לחבר שני דברים, סינתזה. כלומר, אנליזה וסינתזה, בינה ודעת. אומרת המשנה, אם אין בינה, אין דעת. אם אין דעת, אין בינה. ולכן צריך להתחתן. מדוע? כי נשים דעתן קלה. כלומר, יש דעת יותר באיש מאשר באישה, כי נשים דעתן קלה. אבל מצד שני, בינה יתרה נתן באישה. אז יוצא שלאישה יש יתרון בבינה. אז צריך להתחתן כדי שיהיה גם דעת וגם בינה. נכון? זה טוב לדרוש של שבע ברכות גם כן. מה? מדי פעם אני מספק דרושים לשבע ברכות. לא, אנחנו מדברים עכשיו על חוכמה, בינה ודעת. כן.
בחלק הראשון אתה יכול לפגוע. יכול לפגוע, לשמוע את זה להתפגע.
אתה אומר שאם מתחילים בחלק הראשון זה יכול לפגוע, אז עדיף מיד להגיד את הבינה. זה לא נכון, כי אם אתה רוצה שיקשיבו לדבר תורה, אתה צריך להגיד משהו שבהתחלה מעורר תמיהה ואפילו התנגדות, ואז מוכנים להקשיב לך. כן, זה כלל בפדגוגיה, ואני קצת משתמש בזה לפעמים. עכשיו לגבי חוכמה, חוכמה זה מיוחד לכל המין האנושי באשר הוא, בין נשים בין גברים. שהרי מצאנו את הביטוי חכם או חכמה באופן שווה בין אצל גברים, בין אצל נשים בתנך. נכון? זאת אומרת שחוכמה זה העצם המפגש עם הדבר, והדבר שאני נפגש איתו, מהותו אפשר לומר, זה מתפרט אחר כך לבינה ודעת. במילים אחרות, החוכמה פה מקבילה למה שבנוסח האחר קראנו בשם דעה. לפי זה גם בנוסח שבו נאמר דעה, בינה והשכל, יש זכר לחוכמה. החוכמה בנוסח הראשון נקראת דעה. וזה עונה על השאלה של אחד השואלים שאמר איפה החוכמה פה. כן.
חזר אומרים, תגיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו.
נכון.
אז מה זה שאין בו דעת? צריך לומר בינה לכאורה.
דעת, מה שאמרו תלמיד חכם שאין בו דעת, דעת, הכוונה, היכולת של העמידה. העמידה, יציבות. בדעת יש יציבות. החיבור, החיבור זה היציבות. מתי יש יציבות? יש חיבור. כן, ולכן תמיד אומרים שהגבריות היא מאופיינת בכוח העמידה. צריך גבר פה בבית. מה זה גבר? אחד שיודע מה שהוא רוצה.
כן? גיל העמידה ואז
הוא מפרקו. כן.
הרב, אז מה זה עלתה במחשבתי תחילה? אם המחשבה זה משהו שכבר מיושר, אז יכול
להיות... איפה המחשבה? לא, בכלל לא הזכרנו את המילה מחשבה.
אמרת שעכשיו שדעת זה כמו...
אני לא הזכרתי את המילה מחשבה לרגע אחד. נכון? סלם. טוב. המילה מחשבה בכלל יש לה משמעות אחרת בעברית מודרנית ובעברית תנכית. בעברית מודרנית משתמשים במילה מחשבה בשביל המילה הלועזית, באנגלית למשל thinking, או בצרפתית penser, כן? שזה הפעולה של החשיבה. והפעולה של החשיבה נקראת בעברית מודרנית מחשבה. אבל זה המצאה יוונית. בתנך אין מילה בשביל מחשבה. בתנך המילה מחשבה פירושה רצון. מעשה חושב, הכוונה מוכשר. אבל למשל, מחשבת המן. כן? מחשבת המן אשר חשב על היהודים. מה זה מחשבת? מה שהוא רצה, התכנון. אז מעשה חושב זה מעשה מתוכנן. בסדר?
מה זה תחילה?
הרצון, מחשבה תחילה זה הרצון הראשון.
אבל
הדבר
של המחשבה זה הרצון הראשון. לא צריך כאילו את התחילה גם אחרי זה.
לא, כי יש רצון לפנים מרצון. יש מה שאני רוצה ויש מה שאני באמת רוצה. אוקיי? כן.
יוצא לפי זה שאלה בעצם. אתה קונה לאדם דעה. כן, שאנחנו אומרים בהתחלה, זה בעצם, זה דעה, זה ההבנה של דעה שהסברנו בדעה בינה להשכל, או חוכמה בינה ודעת, הדעת שבסוף.
בסדר, אז אתה תחזור בבקשה על השאלה, לא הבנתי.
מה שאנחנו אומרים, אתה קונה לאדם דעה.
כן. זה הדעת שבסוף.
זה הפנמה או...
זה הפנמה. הפנמה וחיבור זה אותו הדבר. הפנמה, חיבור זה אותו הדבר.
אותו דבר בדיוק.
ברוך אתה השם... חונן, הדעת, המטרה היא הדעת. מדוע? וואי, 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 פה... לא. שלום, כבוד הרב. פורקווה מלמד האנוש. כל אלנסדיומן דה לה קומפרהנסיון. תודה. טוב, השאלה שנשלחה כעת מצרפת, שואלת כך, מדוע צריך ללמד בינה? מה זה ללמד בינה? כי הבינה זה דבר שמתפתח. כלומר, האדם לא צריך שילמדו אותו דעת. כי דעת זה אדם נפגש עם דברים. אבל היכולת להבחין איפה לחתוך ואיפה לא לחתוך, זה נקרא בינה, ואת זה צריך ללמד. האם תזה, אנטיתזה וסינתזה קשורים לדעה, בינה והשכל? הייתי אומר שזה יותר קשור לחוכמה, בינה ודעת. מדוע, אבל אפשר גם את זה להגיד. מדוע במשנה החוכמה הבאה לילד, החכמה הבאה לילד נקראת היולדת כך. במשנה זו התייחסות יחידה כמדומני לתואר חכם הניתן לאישה. אבל בהקשר של הולדה. פשוט מאוד. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. אז המיילדת, היא רואה את הנולד. לכן היא נקראת חכמה. נכון? אגב, איך נקראת היולדת?
חיה.
כן, לפי הקבלה, בספירות, ספירת החוכמה, התוכן, האור של ספירת החוכמה נקרא חיה. כן, בנפש רוח נשמה חיה יחידה. זה הולך ביחד. אז מי שמקבל את החיות, נקרא חכם. אגב, ראינו את הביטוי, האישה החכמה, זה מובא בכמה מקומות בתנ"ך. כן? וכל אישה חכמת לב וכדומה. כן?
לא, הרפ"ם הזכיר שזה... זה המקור של המילה בצרפתית, איך
מתרגמים... סאז' פאם. כן, נכון, נכון, גם זה. טוב, אני לא בטוח שזה ההתייחסות היחידה במשנה, אתה בטוח? שחכם ביחס לאישה נאמר רק ביחס למיילדת? לא, לא, מחפש במשנה. שהביטוי חכמה נאמר על אישה, הוא אומר רק במשנה, כן? רק ביחס למיילדת. אני לא זוכר, אבל גם גדול החכמים היוונים, אביהם של כל החכמים, סוקרטס, אמר על עצמו שהוא מיילדת. אמו הייתה מיילדת, הוא אמר, אמא שלי הייתה מיילדת גופים, ואני מיילד נפשות. טוב, אז גם זה. כן.
הרב הסביר שהסיום, ברוך אתה שמכונן הדעת, כי המטרה היא הדעת. למה כן. המטרה היא לא החוכמה?
האם המטרה היא החוכמה? לא. אתה אומר ברוך אתה השם חונן הדעת.
כן.
סימן שהדעת היא המטרה. לא, אבל יש הבדל בין להיפגש עם עצם העניין ובלי להפנים אותו, ולהיפגש עם עצם העניין ולהפנים אותו. למשל, אצל היוונים, היו אנשים שהיו נפגשים עם עצם העניין ולא יכלו להפנים אותו. קראים להם פילוסופים. מה זה פילו? אוהב. סופים את החוכמה. סופיה, כן? פילו, סופיה. הוא אוהב את החוכמה. אבל הוא לא יכול לחבוק אותה. הוא יכול אולי לחבוק אותה מבחוץ, הוא לא יכול להפנים אותה. כשהחוכמה מחיה בעליה, זה נהיה דעת. כן? לכן אמרו, אומרים שחכם בגמטריה חיים. כן? החוכמה מחיה. טוב. הברכה הבאה. לא, אי אפשר. עבר הזמן. שלום.